אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 402, מאמר מהות הדת ומטרתה, בכותרת הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות תבחרות, תשענה במהלך השיעור.
טוב, אני כבר כל פעם חוזר על המאמר הזה, הוא כל כך מיוחד, שבאמת... איפה ההתחלה שלו? אז הוא מתחיל מזה, מהי דת? לטובת מהי? לטובת הבריות או לטובת העובד? מקבלים שכר בעולם הזה או בעולם הבא? הוא מכין בזה ככה מוקש וממשיך. שאומר שאף אחד לא יודע בזה, והבורא הוא טוב ומוחלט. טוב ומוחלט למה? כי אין קדום לו, ולכן אין לו ממי לקבל, ולכן כל הרצונו שלו הוא רק להשפיע, ולכן ברא אותנו כדי להשפיע לנו, ומשפיע לנו כל טוב, לטובים, לרעים, בכלל רק טוב יוצא ממנו. אם כך, למה אנחנו כל הזמן סובלים, אם הוא כל כך טוב? אין שאלה מיד שקופצת מתוך האגו שלנו, אין? אז הוא מסביר לנו שהשגחתו הוא השגחה מטרתית. מה זה המטרתית? אז אני חייב להרגיש איסורים שבאים ממנו? לא, האיסורים באים לא ממנו. האיסורים באים מהכלי שלך. ברגע שאתה יכול לתקן את הכלי שלך, בבקשה תתקן ותרגיש טוב. זאת אומרת, ההשגחה היא השגחה מטרתית, שאתה כל הזמן תתקן אותך, את עצמך, כדי להרגיש טוב. אבל כל פעם שאתה מתקן את עצמך להרגיש טוב, אתה חייב להתפתח. וכל פעם שהטוב שלך הוא יהיה טוב אחר. זאת אומרת שאתה תתקדם בצורה איכותית להגדיר מה זה טוב. שטוב זה לא סתם לקבל, וטוב אפילו לא סתם להשפיע, אלא להתעלות להשפעה, לבורא, כדי... להיות דומה לו, זה גם כן לא מספיק להיות המשפיע. יש הרבה אנשים בעולם שלנו שמוכנים להשפיע. אפילו בעל הסולם כותב ש10% מכל האוכלוסייה היא נמצאת כאילו בהשפעה, איך נגיד נזה? טבעית, אלטרואיסטית. כן. ואז זה לא נחשב. כן? כי ההפך זה קלקול מסוים. אנחנו אז נדע אחר כך למה זה קורה. לא לטובת האנושות שהם נמצאים. כביכול. ולכן השגחתו היא השגחה מטרתית, ואנחנו מקבלים את הטוב רק בתנאי שאנחנו מתאימים את עצמנו כל פעם להתפתחות ההשגחה שלו, ובכמה שהוא מאפשר לנו להרגיש את הרע, אם אנחנו מתקנים אותו, מרגישים את הטוב, וכל פעם זה מסודר לנו כך להרגיש את הרע, כדי שאנחנו נתקן את עצמנו לטוב. זאת אומרת, יש לנו תמיד אפשרות להרגיש טוב, אבל בשביל מה להרגיש רע? כדי כל פעם לעלות לא לסתם לטוב, אלא בהבחנות איכותיות, מה זה נקרא טוב. טוב זה לא רק סתם לעשות ככה או ככה או כך, אלא יותר ויותר ויותר, מה שנקרא להידמות לבורא, לעלות בסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה מדרגות של איכויות המתגברות, כן, איך להגיד, נו, גודלות, כן? תגידו מילה יפה, איך אומרים? מתעצבות? מתעצמות. איכות עולה, עולה ועולה יותר. זאת אומרת, כל פעם מובן מה זה נקרא טוב, הוא מובן אחר. כן? שלילד קטן מה זה טוב? או, המשחק קטן, לילד יותר גדול זה כבר משהו. כל פעם משהו יותר ויותר. משובח. כן? זהו. אז לכן הרגשת הרע והרגשת הטוב, הם, והכרת הרע והכרת הטוב, הם עוברות בנו, עלינו, כדי שאנחנו כל פעם נשתכלל בלהבין מה זה נקרא איכות החיים, איכות המדרגה יותר ויותר גדולה, ונעדיף אותה. זאת אומרת, השגחה מטרתית בזה, ומביאה אותנו לאיכות הגדולה ביותר, שזה הבורא. עכשיו, יש להשגה הזאת בדרכים, זאת אומרת, האדם, הוא נמצא כאן במעמד מאוד מיוחד, שצריך לבחור בין טוב ורע, שלאו דווקא הוא מבין מה זה טוב ומה זה רע, כלפי המטרה וכלפי עצמו, ולכן הכינו לנו שני דרכים, דרך תורה ודרך איסורים, שדרך איסורים זה שעל ידי איסורים אנחנו, איסורים גם כן איכותיים, שונים, הם לא סתם רע לי, אין? אלה שהם מפתחים בי כוח הבירור, הביקורת, המערכת בירור, שעל ידה אני מתחיל לברר מה זה נקרא איכות יותר גבוהה, למה באמת אני צריך להשתוקק, ואז אני מתקדם. זאת אומרת, אפשר להתקדם בדרך האיסורים, אבל דרך מאוד ארוכה, ודרך בעצם אי אפשר. זה כל כך נורא שאדם לא מסוגל לסבול, ודרך האיסורים, בוא נגיד כך, היא מביאה אותנו להתקשר לאותו קו שכבר עיצבו לנו המקובלים, שנקראים אבות, ואנחנו הבנים, או בני בנים וכן הלאה. ולכן, בצורה הזאת של חב"ד חגת נאי, אנחנו מתחברים ל-2000, 2000, 2000, אנחנו מתחברים לאותו הקו, וכבר אנחנו נכנסים לדרך, מדרך הסורים לדרך התורה. דרך התורה זה שהמאור שבא מחזירו למוטב, שבמקום שאנחנו נתקן את עצמנו על ידי הסורים, יש המאור שהוא עושה זאת. אבל אני צריך בכל זאת אז להשתכלל בהבחנות מהותיות, מהו המאור שאני צריך ועד כמה שאני רוצה אותו וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן עניין של קבוצה, מורה והתקדמות בצורה כזאת. גם כן, לא פשוט, אבל נמצאים אנחנו, כמו שהוא אומר, בדרך כלל בדרך הארץ, שזה דרך ארץ ודרך תורה. זאת אומרת, במשהו ש... גם בזה וגם בזה, אי אפשר להתקדם רק ביסורים, אי אפשר להתקדם בדרך תורה. בדרך תורה זה דרך של מלאכים, שזה האדם שהוא לא אדם כאיזה מכונה. בדרך היסורים אנחנו לא מסוגלים לסבול דברים האלה, ואז אנחנו, כל אחד בוחר משהו קרוב לימין או קרוב לשמאל, אבל מתקדם משהו ביני לביני. אז עד שאנחנו מגיעים לעניין, אז מה זה דת? כן? אז הוא אומר, דת זה לפתח בנו חוש הכרת הרע. שכל הלימוד שלנו, דת הוא קורא קודם כל חוכמת הקבלה. כן? זהו, כל היתר הוא לא קורא לזה דת. כל מה שיש לאנושות כלפי העולם הזה, איך שהיא מתנהגת ואיך שהיא באה ואיך שהיא חושבת על העולם ההוא, עולם הזה, מה שיש אחרי שבהמה הזאת מתה, כאילו שיש עוד משהו, זה הכל זה נעלם ואין מזה כלום. אנחנו מבינים שאחרי הגוף שלנו לא נשאר שום דבר חוץ מאותו רשימו, בכמה שממשת אותו, ממשת בכמה שלא, לא. זה הכל. זהו. ופעם היו אוכלים זה את זה, לפחות היה איזה תועלת, נכון? ככה היה... כמו שאתה חשב עושה עם העוף, כן? אז אני עושה עם, עם החבר. אז מה אני רוצה להגיד? ודאי שכאן ישנה עבודה גדולה גם כן בהכרת הרע, אבל העבודה כאן היא עבודה כולה בבירור הפנימי. זאת אומרת, העבודה הזאת היא עבודה לאנשים מיוחדים, או לאנושות שהגיעה כבר להתפתחות מתקדמת, כמו שבימינו. ואז אנחנו יכולים לדבר על הדת, זאת אומרת, על חוכמת הקבלה שהיא צריכה להתגלות, והכרת הרע שהעולם צריך לעבור אותו ולקבוע אז למה פניו. ובכל זאת, באותה הצורה של בניית העיגולים, סדנאות, קבוצות, מעגלים יותר רחבים, כן? והתחברות יחד כאחד, להיות אחד מול אחד, ובזה להכיר את הרע שבנו שלא נותן לנו להתחבר, לא נותן לנו להתחבר. שומעים? זה נקרא הרע, זה נקרא האגו, לא האגו הגשמי בימי, מה שיש בחמור שלנו, אלא האגו הוא מה שמפריע לנו להתחבר בינינו. זה נקרא הר סיני, הרהורים. רק את זה נקרא. שכולם עומדים סביב הר סיני כאילו עיגול, אבל הר ביניהם והם לא יכולים להתחבר, ואז הם דורשים תורה. הצורה מובנת? לא שומע. כן, בסדר. זהו. אז זה נקרא האגו, ההר. ואז מיועדים, או איך להגיד, לקבל את התורה. נו, מוכנים, כן, מצד אחד, גם כן מגיע לנו, ראויים לקבל תורה. זהו, וכך מגיע לנו דרך חוש הכרת הרע, במה שדוחה אותנו זה מזה, לקבל כל פעם תורה, וכל יום יש מתן תורה, זאת אומרת, כמו שראינו בתלמידי רבי שמעון, סונים אחד את השני לפני השיעור, אז זוכים לקבלת התורה, לפי דרגה שלו, יום, 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 זאת אומרת, כל פעם יש לך קבלת תורה חדשה, כל יום תורה חדשה, כל יום בורא חדש, הכל חדש בכל מדרגה ומצב. ואחר כך אנחנו הגענו להתפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת, כן? זה שדרך אוסרים ודרך תורה, שוב הוא אומר, והגענו למצב כמו שעכשיו אנחנו צריכים ללמוד, הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. כן? זה שוב, הוא מברר במאמר הזה דברים שהם שוברים את כל ההסכמות חברתיות הרגילות. כן? מה שהם חושבים שנמצאים בדת, מה שהם חושבים שנמצאים בתוך איזה תהליך וכן הלאה. כן? נמצאים בשקר שניתן להם רק לזמן הגלות. ומתחילת הגלות ועד סוף הגלות היו צריכים להיות בזה. ועכשיו חייבים שוב לחזור לדת האמיתי, שזה נקרא חוכמת הקבלה. חוכמת האמת, או תורת אמת, או פנימיות התורה. בבקשה.
כותרת: הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. אולם זהו הגיע להם משום שלא טעמו טעם הדת מימיהם. וקורא אני עליהם את המקרא, טעמו וראו כי טוב השם.
תורת המוסר היא, כמו שדיברנו, זה כמו תורת האתיקה, כן? שאנחנו מקבלים שם חוכמה מנשיות החיים. מתוך זה שאני מתנסה בחיים בכל מיני צורות ומגיעים אליי כל מיני דברים, מתוך זה אני כך אומר, נו, לא כדאי, אסור וכן הלאה. גם כן כשלומדים את האדם ללא טעמים, למה הוא עושה זאת? זה נקרא גם כן תורת המוסר. כן? שפשוט חייב אתה לעשות. למה? ככה. מתוך שהבורא ציווה. איפה כתוב על זה מתוך שהבורא ציווה? בהקדמה לתעש. הוא אומר את זה, שזה לא תירוץ מתוך שהבורא ציווה. כי דעת השם אלוקיך ועבדהו, טעמו וראו כי טוב השם, וכו' וכו'. אנחנו צריכים להשיג אותו. כל הבריאה היא, כל העולם וכל התורה והכל זה כדי להגיע אליו. כדביקות בו, וזה לפי ההשתוות הצורה, כן? היא בעצם המטרה שנקבעה עוד מראש ממנו. אז לעסוק בתורה מפני שהבורא ציווה, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לדעת איך לעסוק בה, כדי להשיג אותו, דעת השם אלוקיך. זהו. אז הוא כותב שם, ולא מפני שהבורא ציווה, משהו כזה, בהקדמה לתעס. אז לכן הוא אומר שרבים טועים, ומשווים תורתנו הקדושה לתורת המוסר. שתורת המוסר זה תורה בפני עצמה, מאוד עשירה ומאוד עמוקה, יש בה הרבה שכל והכל, אבל הכל בנוי לא על השכל האלוקי, מפני שכולה כולה היא מלכתחילה מהניסיונות העולם הזה. עולם זה הגיע להם משום שלא טעמו טעם דת מימיהם. וקורא אני אליהם, אז מקרא טעמו וראו כי טוב השם. כי אם היו תואמים את אור השם, אז ודאי שהיו מבינים מה ההבדל בין מוסר לדת, לחוכמת הקבלה. מה?
במשך אלפי שנים כל הזמן מפרשים ומפרשים
זה בזמן הגלות. במשך אלפי שנים אתה מדבר על זמן הגלות. על זמן הגלות אני לא אומר כלום. כך היו חייבים להתקיים. כי זמן הגלות זה זמן התקללות של הכלים אחרי השבירה, אחרי חורבן בית ראשון ובית שני, בתקופת השבירה, ואנחנו חייבים בצורה כזאת להתקיים. חייבים, בהסך דת, בירידת הדורות, בכל מה שיש. זהו. עכשיו, הוא לא היה כותב על זה, אם זה היה לפני כמה מאות שנה. לפני ארי בטוח לא היה כותב. זהו. מכל שכן לפני בעל שם טוב. זהו. אבל אחרי שיש לנו תורת הארי של הלימוד ותורת בעל שם טוב של העבודה, אז כבר זהו, הגיע הזמן שאנחנו צריכים להתחיל לעשות את התיקונים, ותיקונים זה יציאה מכל תקופת הגלות, שאז אנחנו היינו פשוט בהסך דעת, בקטנות, זה נקרא גלות, גלות של הבורא מאיתנו, כן? ועכשיו אנחנו צריכים לעלות אז לטעמו וראו כתוב השם. זה נקרא גאולה. מה זה גאולה? גילוי הבורא לנברא? מה זה גלות וגאולה? הבדל באלף, אלופו של עולם, שהבורא מתגלה. אז זה נקרא טעמו וראו כתוב השם. וזה כנגד כל התורות האחרות ולמיניהם אמצעים, מדע, טכניקה, תרבות, לא חשוב מה שלא תגיד, בכל מה שאדם עוסק. זה נגד חוכמת הקבלה, שהיא אומרת לזה אנחנו צריכים להיות מכוונים. לא. שום דבר בחיים שלך לא יעזור לך כלום, ושום דבר מזה אתה לא צריך. עכשיו אתה צריך לעשות חשבון, שכלום מהחיים שלך, אתה יכול לחזור לחיות על העצים. אתה צריך רק דבר אחד, תעמו וראו כי טוב השם. כי כל הציביליזציות וכל ההתפתחות הזאת בסופו של דבר, הם היו רק כדי לגלות את הרע. כתוצאה מהתפתחות האגו. לא שאנחנו באמת צריכים לחזור למיירות, אבל לעשות חשבון כזה. החשיבות זה מול זה. ולכן אנחנו צריכים לעזוב את כל הצורות הקודמות, שחוץ מחוכמת הקבלה, שהיא מביאה לנו הכרת הרע ומביאה אותנו בצורה הקצרה, הנכונה, הבטוחה להשתוות הצורה, תעמו וראו כי טוב השם, אין לך יותר אמצעי. לכן היא חייבת להתגלות, וספר הזוהר אומר שבזכות גילוי חוכמת הקבלה נצא בני ישראל מהגלות. כן.
אז לפחות בכמה מאות שנים האחרונות, אולי במאה השנה האחרונות, אז כל סו-קולד חכמי ישראל טועים? הם כולם מתאים את הציבור?
לא, אני לא אומר שטועים או לא, אני בכלל לא יודע. אני אומר מה שכותב בעל הסולם, אני מומחה בבעל הסולם. אתה מומחה בחכמי ישראל, אני לא. אלה, שוב, אנחנו צריכים להבין שזה מה שקורה. לא. אני לא חושב שגם כן אנשים, אם היו מבינים, היו מתנגדים לזה. זה חוסר הבנה. חוכמת הקבלה רק עכשיו מתגלה, לאט לאט. גם כן מתגלה דרך כל מיני אירועים, אולי לא כל כך נעימים וטובים. אבל כך זה הסדר הגילוי, כך זה סדר הלידה בכלל. דרך איסורים, דרך צרות, כאבים. לכן זה לא פלא שככה גם כן בימינו. לא פלא. זה... מה לעשות? זה טבעי. מצאת? עוד לא. בסדר, כן.
אבי מנתניה שואל, איך מודדים שאכן נמצאים בדרך תורה ולא דרך איסורים, אם כל הדרכים מובילות למטרה?
כל הדרכים מביאות למטרה? איזה כל הדרכים? מה הוא מוסיף שם? שום דבר לא מביא למטרה. שום דבר לא מביא למטרה. מה אתה מדבר? שום דבר לא מביא למטרה, אלא המאור מחזיר למוטף. שאתה מתוך הקבוצה, צועק הציל, שאתה רוצה להיות המשפיע, ואז המאור הזה מגיע אליך, ועושה אותך להשפיע קצת. ושוב אתה בודק במדרגה החדשה הזאת, מה זה טוב ומה זה רע, והכרת הרע והכרת הטוב וכן הלאה, מחליט, ושוב אתה מתוך הקבוצה, מתוך השתוות, מתוך כל ההכנות, אתה צועק הצילו, אני רוצה להיות המשפיע, ואז מגיע מאור המחזיר למותיו, ונותן לך עוד תיקון. וכך כל פעם. מה זה כל הדרכים? איזה יש דרכים לך? יש רק דרך אחת. בראתי יצרה, בראתי תבלין, תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. אין לך נוסחה אחרת להגיע לבורא, לטוב ומטיף. זה נקרא מוטף. נו, נקרא.
אנחנו ממשיכים במילים, והן אמת. והן אמת ששניהם, האתיקה והדת, לדבר אחד מתכוונים, שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה עצמית הצרה, ולהביאו על מרומי הפסגה של אהבת זולתו. אולם, עם כל זה, רחוקים אחד מחברו כרחוק מחשבת הבורא התברך מן מחשבת הבריות. כי הדת נמשכת ממחשבותיו של הבורא התברך. ותורת המוסר...
דת זה חוכמת הקבלה, כמו שהוא כבר הגדיר את זה.
ותורת המוסר באה ממחשבות בשר ודם, ומניסיונות החיים שלהם. ועל כן ניכר ובולט ההבדל שביניהם, הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות, והן בהמטרה הסופית. א', כי הכרת הרע והטוב המתפתח בנו על ידי תורת האתיקה, בעת השימוש, יש לה יחס רלטיבי להצלחת החברה, כנודע. ב', מה שאין כן הדת, אשר דבר הכרת טוב ורע המתפתח בנו מתוך שימושה, יש לה יחס רלטיבי אל השם יתברך לבדו. דהיינו, מן שינוי הצורה מהיוצר יתברך, עד להשוואת הצורה אליו יתברך, שנקרא דבקות. וכן, רחוקים הם זה מזה בתכלית המרחק, בעניין המטרה. א', כי המטרה של תורת האתיקה הוא לאושרם של החברה מבחינת ביקורת התבונה המעשית, הלקוחה מניסיונות החיים, אשר סוף סוף אין המטרה מובטחת להעוסק בה, אין המטרה מבטחת להעוסק בה שום התעלות של מה למעלה ממסגרת הטבע. ואשר על כן, המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת כנודע. כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו בצורה סופית כזו שיהיה מוכרח בשבילה למעט דמותו באיזה שיעור של משהו בשביל עושר החברה? ב. מה שאין כן המטרה הדתית מבטחת את העושר אל האדם עצמו העוסק בה. כי כבר הוכחנו לדעת אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, שהוא השוואת הצורה ליוצרה התברך, אשר עימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצר, המלא מכאובים ואבני נגב, אל עולם נצחי רחב של השפעה להשם התברך והשפעה לבריות. גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה. א', כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה, הנה הוא נתמך על יסוד של מציאת חן בעיני הבריות. ודומה דבר זה כדוגמת סחירות, המשתלמת לבסוף. ובהתרגל האדם לעבודה כזו, הנה לא יוכל להתעלות גם במדרגות המוסר, כי כבר רגיל הוא בעבודה כזו המשתלמת היטב מהסביבה המשלמים בעד מעשיו הטובים. ב. מה שאין כן בעסק של תורה ומצוות לעשות נחת רוח ליוצרו בלי שום קבלת פרס, הרי הולך ומטפס על דרגות המוסר ממש כפי שיעור העסק.
על דרגות המוסר מטפס, דווקא בעזרת חוכמת הקבלה.
שהרי הוא נעדר מכל תשלום על דרכו, ופרוטה ופרוטה מצטרף לו לחשבון הגדול, עד שקונה טבע שני שהוא ההשפעה לזולתו, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית, זולת להכרח קיומו בלבד. ונמצא באמת שנשתחרר מכל מעשרי הבריאה. כי בשעה שהאדם ממאס כל קבלה עצמית, ונפשו קצה בכל מותרות מתענוגי גופניים הקטנטנים וכבוד וכולי, נמצא שמטייל לחופשי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ומובטח שלא יערה לו כאן שום נזק ותקלה לעולם. שהרי כל הנזקים מורגשים ובאים לאדם רק מבחינת הקבלה העצמית המוטבע בו, ואבן זה היטב. והנה נתבהר היטב אשר מטרת הדת עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה, ולא כלל לשמש הבריות ולהועילם, הגם שכל מעשהו סובבים לתועלת הבריות ומשוער במעשים הללו, אולם אין זה אלא בחינת מעבר אל המטרה הנשגבה שהוא השוואת ליוצרה. ועם זה מובן גם כן אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו.
שוב, ועם כל זה מובן גם כן.
ועם זה מובן גם כן אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו. אולם עניין שכר עולם הבא, זהו עניין אחר, ועברהו במאמר מיוחד בעזרת השם.
כן.
כשהוא אומר אתיקה, הוא בעצם מתכוון למה שאנחנו קוראים לו תורת בעל הביתים?
לא חשוב, כל מיני צורות, חוץ מחוכמת הקבלה, הן נובעות ממה שאדם מקבל אותם מתוך החיים שלו, והם נקראים אתיקה, מוסר. ובקיצור, הם לא מתקנים את האדם, אנחנו רואים את זה בחוש שלנו, כן? שאנשים לא מתקנים את עצמם ולא מסוגלים להתקן, לא על ידי חברה כלשהי ולא על ידי תורה כלשהי, לא יכולים. זה יכול להיות כל זרם וכל מה שיש. פשוט לא מלמדים ומסתירים מהם את העניין של מטרת התורה, שזה להגיע לדבקות הבורא, שאדם חייב. עכשיו, נכון שעושים את זה, זאת אומרת, זה שעושים זה, כך זה נכון, היה בזמן הגלות. אבל הגענו למצב, כמו שבעל סולם אומר, שכבר דור השני ממש נשמט מתחת ידינו, כן? שאנחנו בזה רואים שגם עמנו וגם בכלל הולך ונעלם. ומה אנחנו עושים עם זה? הגיע זמן, כאן כל עניין בעת לעשות. כן? יש לנו קריאת הזמן או לא? האם אנחנו חייבים להמשיך במה שהיה קודם, ושום דבר לא ישנה אותנו, אנחנו נהיה ככה ונמשיך את הגלות עד שיבוא המשיח, כן? או שאנחנו צריכים כבר לפי הגדולים שלנו, שהם המקובלים, כן? שהם אומרים שאנחנו כבר צריכים להתחיל לפתוח חוכמת הקבלה ולהתחיל בזה לעסוק. זה כבר התחיל מבעל שם טוב והלאה. כן? אפילו מהארי, אבל לפחות בפועל זה מבעל שם טוב. וכאן בעצם הוויכוח. לכן מי שעוסק בחוכמת הקבלה עוסק, וזה נקרא תורת אמת. מי שלא עוסק בה, אז לא עוסק. וכאן ההבדל הוא מהי מטרת חיים. או מטרת חיים לדבקות בבורא, או מטרת חיים דבקות בשכר באיזה בעולם הזה, שכך חושבים שיש להם. אבל הוא אומר, אם זה מובן, גם כן הוא כותב, אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה, שאנחנו כאן, בעולם הזה, חייבים לגלות בכלים שלנו, במצב שלנו, כמו שאנחנו עכשיו, אנחנו צריכים לגלות את הבורא במלואו, ולהשיג את הגמר תיקון, בזמן שאנחנו נמצאים בגוף. זאת אומרת, אין לך ברירה, תתגלגל ותשיג, אם לא השגת בגלגול זה. זה הכל. כן, אירן. מיקרופון.
כשאנחנו מסבירים בצורה פשוטה על האיזון בטבע או על חוק ההשפעה כאותו חוק אחד שפועל במציאות, באותו שדה, ואז מה שנע לאותה תכונה של השפעה, כמו שאנחנו אומרים נגיד שישראל מתאחדים, אז אין משהו שיכול לפגוע בהם, או כשאדם מקבל לעצמו, אז הוא למעשה מגרד את הפצע שלו, הוא סובל, כלומר, השפעה היא התקרבות לאיזון, ואז הטבע עובד עליך בצורה טובה, וקבלה זה הפוך מאיזון. אם המנגנון הוא פשוט כל כך, אז מאיפה יש לנו את כל המציאות הזאת שאנחנו מדברים עליה, של צדיק ורע לו, או של גילוי הרע כתוצאה מהתקרבות, או דווקא סבל מתוך התקרבות להשפעה? איך להסביר את זה בצורה פשוטה?
מתוך שהטבע הוא אינטגרלי. אני סובל בעקבותך ואתה בעקבותי. וזה לא רואים אנחנו שאנחנו מקושרים יחד. אנחנו גוף אחד. וזה שאנחנו לא מודעים לזה, נראה לי שאני סובל מן הסתם, ובחלק שלי שזה אתה, שזה אותו גוף. כן, שם זה קורה משהו. לא רואים את הקשרים. זאת סיבה.
אוקיי, אז מצד אחד באמת ההסבר הוא יכול להיות מזה שאנחנו צריכים להסתכל על כל האנושות כגוף אחד, או בצורה שלמה. מצד שני, בכל זאת יש התייחסות אינדיבידואלית לפרט, או שאנחנו מוחקים אותה לגמרי. עדיין אנחנו משאירים שכר ועונש במסגרת הפרט, זאת אומרת, איך זה מתיישב? כאילו, או שאני מתייחס לגוף, או שאני מתייחס לתא בתוך הגוף?
לפי הדרגה. לפי המדרגה. אז יש, גם כן אתה לא סובל עבור כולם, אוי ואבוי, זהו. אבל איזושהי צורה יחסית, לפי הדרגה שלך, אתה מרגיש.
יהיה פעם יכולת להסביר בצורה פשוטה את הדבר הזה, או שזה פשוט לפי דרגת התפתחות האדם, ככה הוא מגלה את המציאות, ועד שהוא לא מגיע למצב השלם, הוא אוכל סתירות בכל רגע ורגע.
זה די קל להבין ברגע שהאדם נכלל עם האחרים במקצת. דרגה הראשונה הרוחנית, או אפילו לפני דרגה הראשונה הרוחנית, מתבררים דברים בצורה נפלאה כבר.
כי מה? כי האדם איבד את ההסתכלות האינדיבידואלית שלו על המציאות?
כן, לא שמאבד אותה, היא אחר כך כל פעם מתחדשת בכל דרגה ודרגה מתחילים משמאל. ושם זה אינדיבידואליות הרבה יותר גדולה מה שאצלנו.
איך, במה מתבטאת? כי אם כבר רכשתי הסתכלות אינטגרלית, במה עכשיו בא לידי
ביטוי? נמחק, אתה נופל יותר למטה מקודם. אם אתה עכשיו באפס, עולה פלוס אחד, עולה מינוס שתיים. עולה פלוס אחד, נופל מינוס שתיים, כן? כדי לעלות פלוס שתיים.
איך זה מסתדר עם האיזון בטבע? כלומר, אם אני כבר הפכתי להיות אינטגרלי יותר, אם כבר רכשתי עכשיו הסתכלות שהיא דרך האחרים ושכולנו מקושרים, כביכול הייתי צריך להתקרב ליתר איזון עם הטבע.
איך תתקרב אם לא יהיה לך הכרת הרע, אם לא יהיה לך הרגשת המינוס, שאתה חייב עליו לעבוד, לדלג עליו, להתחבר מעליו.
אני מבין את זה בצורה של התפתחות, אתה מבין? בהסבר של התפתחות, כן. שאדם חייב להתפתח, זה ברור. אבל בצורה של, אם יש שדה ויש איזון או חוסר איזון, איך זה מוסבר בהסבר כזה? כלומר, אם התקרבת לאיזון, אתה בהכרח ביתר איזון. מה זה אומר שאתה צריך עכשיו לעוף לחוסר איזון כתוצאה מזה שהתקרבת לאיזון?
זה מגלים לך מה שיש בך בפנים. עוד קצת פותחים את הקופסה, עוד קצת.
זאת אומרת, אתה קורא לזה עדיין יתר איזון, אבל אתה אומר שזה מורגש בי, ברזולוציה שלי, כחוסר איזון יותר גדול.
נותנים לך הזדמנות להשלים כל פעם יותר ויותר ויותר. רגע, בעולם שלנו עם הילד שלומד, לא נותנים לו יותר תרגילים? יותר, יותר, יותר קשים.
האם אנחנו יכולים לפרש איזון וחוסר איזון ברמה של הרגשה טוב והרגשת רע, או שזה לחלוטין סובייקטיבי?
אני לא, זה סובייקטיבי. האדם שמתקדם נכון, ברגע שמקבל, כמו שבעל סולם אומר, שמח אני ברשעים שמתגלים. נו.
אולי להמשיך את השאלה של ערן. שימון מהשוק, שהוא מרגיש ששימון הופך לשימון מהשוק, זה הוא מרגיש שהוא שימון מהשוק? או שאחרים מסתכלים עליו ואומרים שהוא נהיה שימון מהשוק?
אחרת זה לא היה נקרא שימון מן השוק. כי זה רבי שימון שהפך להיות לשימון מן השוק. אחרת זה היה נקרא, לא יודע, אייל נגיד, כן. כן.
אז לא הבנתי את התשובה. הוא מרגיש לעצמו שהוא נהיה שימון
מהשוק? ודאי שהוא משיג את זה. אחרת בשביל מה, אחרים מרגישים שנפל ביניהם כמוהם עוד אחד?
אז בעצם התשובה לשאלה של ערן זה שבכל רגע אני מגלה יותר ויותר את הרע בעצמי, על עצמי, עם הרזולוציה של עצמי.
אתה מגלה את הרע ברזולוציה שלך בקצת יותר מקודם. בכמה? באותה מידה שאתה יכול לתקן. נותנים לך בהתאם לזה גם כן לתקן.
וכאן ההסבר בעצם לאיך אני כל פעם נופל יותר עמוק, כי אני כל פעם רואה ברזולוציה יותר עדינה את איפה אני לא מתאים לשדה הזה ש...
נו, אפשר כך להגיד, אבל זה קצת אחרת. נותנים לך כלים לתיקון, ולעומתם נותנים לך להרגיש את הקלקול. זאת אומרת, אתה מרגיש את הקלקול בהתאם לכלים של התיקון. זאת אומרת, בקלקול אתה רואה כבר את הצורה המתוקנת שלך שלא מקובלת עליך. רק אתה לא מזהה אותה כצורה הטובה, אלא כצורה הרעה. נו, תגידו את זה במילים יותר יפות, אולי אני... לא, כן.
מנשה מנתניה שואל, עבור מי שהסכמה של ישראל הוראי תקוד שבריחו אינה מוכרת לו, הפתרונות שלנו במסגרת החינוך האינטגרלי נראים שאובים מתוך תורת המוסר והאתיקה. האם זה משנה?
לא משנה כלום. זה לא חשוב. אנחנו גם כן לא צריכים להסביר את הדברים האלה. העיקר להביא את האדם כמה שיותר מהר לעיגול ולתת לו טעם בעיגול. כי היום במצב שכולנו מתקרבים לשבירה יותר ויותר, אז זה שהוא ירגיש שבזה ישנה הצלה. לא צריך יותר. החיים יראו לנו מצבים יותר ויותר ויותר גרועים. חייב כל אחד ואחד לפחות כמה פעמים באיזשהו צורות שונות להרגיש שחיבור זהו הצלה. זה בלי, 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 בלי ספירות גבוהות. הצלה בכל מה שאנחנו נכנסנו עכשיו עם האנושות, שאנחנו חייבים לחזור לצורת העיגול, כמו במשפחה, כמו בחברה קדמונית, כן? וכן הלאה. אין לנו ברירה, רק בצורה כזאת אנחנו נוכל לשרוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ובלי חוכמות האלה, תורת הקבלה, פילוסופיה, אתיקה, מוסר, לא חשוב עכשיו. חשוב את זה לעשות. אנחנו נמצאים ממש בצניחה חופשית. עוד שאלות? כן. ניף מהשוק, כן.
אני מרגיש שאם היינו יום יוצאים עם המאמר הזה לרחובות העיר, היו סוקלים אותנו באבנים על החדות והישירות והאגרוף בפנים שהוא נותן לאדם, בצורה ככה, ישירה.
תראה, זה... אני מסכים איתך, כן, אבל מצד שני, אני בסך הכל קורא מאמר שכתב מקובל לפני 100 שנה, וטען שהוא... חייב לפרסם את זה בין כל בין העם, כן, בשדרות העם, ואז היה העם הרבה יותר קרוב להבין את הטקסט הזה נכון, לא כמו שהיום, היום יש לך חצי חופשיים, אפילו יותר מחצי. גם כן כאלו וכאלו, כאלו וכאלו, הכל זה. אז זה היה עם, כולם יוצאי ישיבות. אין? וביאליק היה, כל מיני כאלו, כולם למדו בישיבות, כולם היו קרובים יותר לתורה. אפילו סוציאליסטים גם כן היו בכל זאת מהחיידר באים או מכל מיני מקומות כאלה. אז מה אני רוצה להגיד, שהיו יכולים להבין אותו הרבה יותר חד ועמוק ממה שהיום, והוא לא פחד את זה לעשות. התפיס עיתון, יצא ספר, מה אתה רוצה, שיהיה עוד משהו? זה היה גילוי, בימיו אי אפשר לעשות. מה שהיום אתה תעשה עם טלוויזיה, רדיו, עיתונות, אינטרנט, כל מיני דברים, מה זה היה הכלי היחידי? וכולם היו רגישים לזה, כמה היו יוצאים שם, או עיתונים או ספרים. זה היה כמו רעם ממש בשמיים. כן.
אז מה אנחנו יכולים...
אז אם הוא לא פחד שישקלו אותו באבנים, כן? ובאמת היו אנשים כאלו שהיו באים אחרי שהוא מת והיו יורקים לו על הקבר. אתה לא יודע מה היה שם. לא רוצים על זה, גם אני לא רוצה לדבר על זה, אבל זה... אז מה אני רוצה להגיד ש... אז אני לא מרגיש את עצמי כאילו שאני יכול לעשות אחרת. ללמד מה שהוא כתב אני חייב לאותו סוג אנשים, לשדרות העם, כמו שהוא כתב, גם כן אני חייב. אני לא עושה שום דבר חוץ מזה. זאת אומרת, אני לא מתכוון לרעת מישהו או למשהו, אבל אם זה... זה כמו שגנב, ששמתי מנעול עוד יותר חזק, או עוד כמה מנעולים, והוא עכשיו מתרגז עליי. נו, מה אתה רוצה שיהיה? כן?
אז איך בכל זאת להגשת עם כזו חדות בהפצה שלנו?
לא צריכים. אנחנו לא צריכים את זה, לכן אני אומר, אנחנו דווקא יוצאים לרחובות בצורה, לא, זה, אני לא הולך להסביר את זה לעם, לא, מאמרים כאלה, בכלל לא, בשביל מה? אנחנו באים עם העם, עם תורת התיקון, תורת התיקון זה על ידי החיבור בינינו, שאנחנו בחיבור בינינו מגלים את הכוח עליון, והוא מתקן אותנו. זה הכל, אנחנו לא צריכים יותר, גם הם לא צריכים יותר. גם זה יותר מדי. הם לא צריכים לדעת כוח עליון. אחרת אתה כבר מיסטי. הם צריכים לדעת שעל ידי החיבור בינינו, מתעורר בנו, בינינו, מהסכום של הרצונות שלנו, כוח מיוחד. שזה נקרא חוכמת ההמון, כוח ההמון. ככה, וכן הלאה, ועל ידו אנחנו באמת יכולים לשפץ את החברה שלנו. לשפץ, פשוט, מילה כזאת, פשוטה. לעשות אותה יותר ריקה, יותר יפה, יותר טובה, איש את רעהו יעזורו, וכן הלאה. וכך נרגיש יותר בטוחים, שלווים בתוך המשבר הזה, בינתיים המתרחש כאן, חוגג בכל העולם. כן?
אז למה צריכה להיות ההפחתה הזאת בין הדורות, ממה שבעל הסולם כתב לשדרות העם, ובין מה שאנחנו ניגשים לשדרות העם?
הדור כבר כזה שהוא לא מבין כלום. אם אתה תקרא מאמר הזה כולם בכלל, אני חושב ש99% למי שאתה תקרא, הוא בכלל לא יבין את הטקסט. נכון? הם לא יתפסו את זה. זה כתוב בסגנון קצת תורני, בשפה גבוהה. היום זה, אתה יודע, היום אפילו לא עיתון לא קוראים, רק כותרות. אז מה אתה רוצה? היום יש לך תמונה 3/4 דף, כותרת כזאת, ואולי 2 שורות. זהו, זה כל מה שאנשים קוראים. גם כן לא. הם קוראים את הטייטלים מהמסך הטלוויזיה שם, שמישהו שם הורג מישהו ומנשק את מישהי. זה מה שיש להם. אני לא מזלזל, אבל זה, זה, זה מה שכך מלמדים איתם גם כן. זה התרבות ה... אז לכן ספרים האלה קשה מאוד, קשים לקריאה. ורובם לא יכולים. גם משעמם נראה להם. הם צריכים להתרגל לסלול, ל, ל, לשפה. זה לאנשים מיוחדים. אני אגיד לך עוד יותר. לא רק שהם הפילוסופים, המדענים, למיניהם, כמה יכולים להבין את זה, כמה מבינים את זה. זה דבר שהוא נדמה לנו שנגיד מאמר הזה מהות הדת ומטרתה, שזה, או בכלל, מתן תורה, מהות הדת ומטרתה, מה שם, החירות, או בחירה חופשית, מה עוד? ערבות. אתה חושב שהוא כתב את זה לעמך, שהוא כתב לשדרות העם? הוא רצה לצוד משדרות העם תלמידים לעצמו. אני בטוח. איפה עמך בכלל יכול להרגיש ההבחנות הללו, מה שכאן כתוב? דת לתועלת בריאות, תועלת העובד, יש עולם הבא, עולם הזה, כל מיני דברים. עולם עניין שכר ועולם הבא, אני אבאר לך בזה. על מה אתה מדבר? בכלל לא. אלא על מנת לפרסם חוכמת הקבלה שיבואו אליו תלמידים. כך אני רואה. אני לא חושב שזה... גם היום אתה לא יכול, גם אז לא היה יכול. להבין את הערבות, מתן תורה, אתה כבר צריך נקודה שבלב. אתה כבר צריך שיהיה לך איזו גישה לאיזשהו קשר לאור. אחרת לא יכולים. תתחיל לקרוא עם מישהו. הוא יגיד לך, מה, זה ברור, זה ידוע. אין פה שום דבר חדש. קראתי את זה בכל מיני ספרים אחרים. אתה מבין? זה נדמה לך שככה, זה לא. זה לגמרי, לגמרי, לא לעם. זאת אומרת, זה לא שהעם לא מפותח, אלא כאן צריך להיות גם כן התפתחות פנימית. חיים, משהו על ה... כן, אז מאיר.
יש שני דברים. היום יהיה לנו שיעור מיוחד, איתך רב, וכל הכלי האמריקאי והעולמי יכול להכניס שאלות תוך כדי השיעור, שאלות חיות, ונעבור על ה... על כל השלבים שיהיה לנו בכנס. ודבר שני עוד יותר משמח, תהיה לנו היום ישיבת חברים שתנועל ותשודר מניו יורק, אז עוד הפעם יכניסו בנו המון המון רוח, גם של הכלי העולמי וגם של הכנס.
נו.
מ-7 עד 8 זה הישיבת חברים.
מה?
והשיעור מ-5 עד 6.
גם לפני ישיבת חברים, יש פה המון חברים וחברות שיוצאים לרחבי ישראל לצפות ביחד בישיבת החברים ולעשות פעולת חיבור.
אנחנו מתפזלים בכל הקבוצות.
כן, כן.
יופי מאוד, יופי מאוד.
גם נצפה בישיבת החברים, ובאמת השאלה זה איך אנחנו יכולים לייצר את ההרגשה של השיתוף, של העבודה המשותפת ביחד, עכשיו במדרגה החדשה שלנו בהפצה, למרות שכביכול כל אחד נמצא במקום אחר, בפרויקט אחר, במשהו אחר, איך בכל זאת אנחנו...
הפצה שלנו שכל אחד הפיץ לשני את גדלות המטרה והחיבור. נקודה. קודם כל. אחר כך נדבר על היתר. לפני שאנחנו מתפזרים, בוא אנחנו קודם כל זמן לאסוף אבנים. טוב? ומה, איפה קראת את זה? נו, מהר.
זה בשמעתי במאמר סמך דלת, אם אני לא טועה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, הוא אומר שם שבלשמה האדם יודע בעצמו שהוא העובד מטעם המצווה, זאת אומרת שהוא בעצמו היה הגורם, היינו מטעם מצווה, אבל לא מטעם שהשם התברך נתן בליבו את הרעיון והרצון לעשות את המצווה, אלא הוא בעצמו בחר בזה.
לא, נחפש עוד. ובזאת...
מספר הודעות לסיום. אמריקה 1, כנס הפצה וירטואלי. בסוף השבוע הקרוב, 16 ועד 17 בנובמבר, יתקיים לראשונה כנס הפצה וירטואלי ברחבי הבשת אמריקה. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו ברחבי אמריקה להיכנס לאתר kabbalah.info conventions ולהירשם לקבוצה הקרובה למקום מגוריהם. בואו ראה ערב פתוח במכללת קבלה לעם. צופים, קבוצות ותלמידים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם לערב ארצי פתוח של מכללת קבלה לעם. מיטב המרצים, לימוד מסודר והסבר מעמיק שעושה סדר בראש ובלב. יום שני, 18 בנובמבר, 7 בערב בסניפי המכללה ברחבי הארץ. הכניסה חופשית. לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
ואם הים מקיף אותך סביר ולא נשאר אוויר במפרשים, ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים. ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל. תיתן לי יד, ביחד נתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל. ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ועם הזמן הולך ומתקלל, נראית ללא כזה, רק אז, אז הוא נתגלה. ואם החול כיסה את הפנים, במרום קבוע כוכבים, אם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד יאיר.